רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חיוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, שק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת. חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב לכולם, נקודת השוויון 365. התוכנית עוסקת מדי שבוע בקידום סוגיות של שוויון מגדרי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אתם מוזמנים להזין, לצפות בנו באתר של התוכנית, של הרדיו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אתם יכולים ויכולות להתקשר אלינו לטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. אז קראתי השבוע כותרת בגלובס שאומרת שבאירופה צועדים במהירות לעבר שוויון מגדרי בממשלות. ובישראל פחות ממהרים, כן? לראשונה בהיסטוריה של גרמניה, הממשלה החדשה מורכבת ממספר שווה של גברים ונשים. מתוך 27 מדינות האיחוד האירופי, בתשע מהן יש מספר שווה של נשים, או יותר אפילו בממשלות, ובארבע מהמדינות האלה מכהנות נשים כראות ממשלה. מדינות צפוניות, אמנם, שוודיה, דנמרק, פינלנד ואסטוניה. אבל בישראל פחות ממהרים להגיע לשוויון מגדרי. אז כאמור, אני עושה מה שאני יכולה כדי לזרז את התהליך, וכמותי גם האורחת שלי היום, עורך הדין דגנית בר קציר. שלום דגנית, מה שלומך?
שלום וברכה. איזה פתיח מעניין.
נכון? בגלל זה אני קורא את הגלובס. זה מעניין, מדי פעם יש חידשונים. טוב, אז אני אציג אותך רשימה ארוכה. עורך הדין בנושא עבודה, משפחה ואזרחי, מגשרת, סופרת, מחברת הספר המצליח אישה שווה, הראשון מבין אלו שבדרך. חברה בפורום משפטניות של שדולת הנשים, בעבר יושבת ראש סניף ויצו נתניה, יושבת ראש סניף להב בנתניה ויושבת ראש פורום נשים עצמאיות של להב. הופעת בוועדות הכנסת בעניין קידום החוק שאליזה לוי העבירה להעדפת נשים בעלות נתונים זהים לגברים במכרזי הרשויות המקומיות, שזה מאוד מאוד חשוב. את חברה בפורום חברות כבוד ובעלות תפקידים בעבר בויצו, והרדיו לא זר לך, כי מזה שנתיים את נותנת טיפים משפטיים ברדיו 106 FM אצל יצחק פרי.
איזה כיף, כמו הספד.
נכון? זה לא הספד, זה רק ההתחלה. כאילו, את רק בתחילת הדרך. אז
מעניין.
ממש כיף שאת איתנו היום.
תודה רבה על
לא, הזמנה. לא, תקשיבי, זה פעילות שהיא בהחלט פעילות מרשימה ומקדמת שוויון מגדרי. הלוכן, את לא מרגישה ככה?
זו הכוונה וזו השאיפה, ובגלל זה אמרתי, איזה פתיח נתת ככה מגלובס. למרות שיש לנו התקדמות, תראי כמה שרות.
יש לנו בהחלט כן, התקדמות.
כן, יש איזושהי התקדמות, יש מגמה. קדימה, להמשיך.
נכון, ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך.
בכיף.
אבל אני רוצה ש... נפתח דווקא בספר שלך, בספר שכתבתי שעכשיו. דרך אגב, זה שגילינו, שבעצם אנחנו מכירות מקודם.
כן, זה כן. בכלל מדהים. דיברנו, דיברנו, דיברנו. ופתאום זרקתי ויצו, ואת ישר...
אז זהו, אז בזמנו באמת נתתי.
נכון, אז אמרת שנתיים קודם נתת הרצאה בפורום חברות כבוד בויצו.
כן, ב-26 לינואר 20, זה היה חודשיים לפני הקורונה.
לפני הקורונה, נכון. ואני זוכרת את המפגש הזה. עכשיו, לא עשיתי את הקישור לשם, אולי אני לא טובה בשמות, אבל אני מאוד טובה בלזכור מרצים שממש טובים והשאירו עליי חותם.
תודה.
והחותם שאת השארת עליי עם הגישור והכלים הממש טובים שהבאת, שאני חייבת ללמוד גישור. אז באמת למדתי גישור, ואחר כך גישור משפחה, והכלים האלה עובדים, ממש עובדים.
וגם לפי הספר זה בא לך בדיוק בזמן.
לגמרי, לגמרי. אז השיחה ככה איתך, וההרצאה הייתה בול בזמן, וגם החלפת את חברתי אורלי, חברת ויצו ראשון לציון לשעבר, כן. ואת תפקדת שם, אז שמעתי עליך דברים טובים עוד קודם.
תודה רבה.
אז הנה, עשינו את הקישור.
אני מסמיקה, יפה. אז בואי נדבר רגע על הספר. אישה שווה. למה אישה שווה? הרי קראתי את הרשימה הזאת של הדברים. זה לא חדש, זה לא מאחרי הגירושין. זה עוד קודם.
נכון.
אם מישהו מהצד מסתכל, היה נותן לה חותמת אישה שווה. כאילו, ללא שום צל של ספק.
אגב, הספר לא אמור להיות אישה שווה עליי. הרבה שאלו, את אישה שווה? לא, אני, את.
כולן.
את ואת.
כל אישה.
נכון. כשלמעשה הספר מדבר על תחושה, והוא גם כותב ככה בכותרת, אישה שווה אם אנחנו מאושרים, והוא גם כותב שבקריכה האחורית, שזה לספר לכל גבר ואישה, והאם אנחנו מאושרים זה גם גבר וגם אישה, האישה שווה זו תחושה. האם אני מרגישה בפנים שאני מספיק מאושרת, שאני שווה, למען עצמי קודם כל, איך אני מרגישה בפנים? והגיבורה בסיפור שהיא די זהה פה במקרה הזה אליי, גילתה שהיא לא כל כך מרגישה את התחושה הזו כבר
לא
כמה זמן.
את לא הרגשת את התחושה הזו?
לא, עם כל העשייה והכל, הרגשתי שמשהו בבית מתפספס לי, אמנם מאוד פעילה עם הילדים, אבל איפה אני בתוך הסיפור? ויש בעל, ויש את הכלב, ככה שהכלב המשפחתי, אבל איפה בפנים למען עצמי? אז זה פעילות גם לציבור וכן הלאה, אבל האם אני מאושרת? ולא סתם, פתאום החלטתי שבשנה הקרובה, אז אני לוקחתי את השנה שלי. כל שנה הייתי מגדירה, זו השנה של הבן, ואנחנו מקדמים אותו בדבר הספציפי הזה, והפעם זו הבת, אנחנו מקדמים אותה, והפעם זה זוגיות, ואמרתי, השנה שלי, לא ידעתי איזו הרפתקה.
עד כמה הייתי יהיה שלך?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ויכול להיות ש-NLP מדבר תת מודע, דיברנו על מחשבות יוצרות מציאות, יכול להיות ששתלתי לי פה את המחשבה שאני הולכת לעשות שינויים, לא ידעתי.
איך אומרים, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע.
נכון.
המציאות שלנו זה המורה הכי טוב שלנו.
זה נכון.
המציאות מלמדת אותנו כל הזמן בדיוק.
נכון.
מה אנחנו צריכים וצריכות ללמוד ומה אנחנו צריכות לשנות.
במקור, אגב, השם של הספר היה אישה שווה. הוא נכתב כספר בכלל זכויות נשים בעבודה. אני 20 שנה עורך הדין, דיני עבודה בעיקר, גם משפחה ואזרחי, אבל בעיקר עבודה. וכתבתי על זכויות נשים בעבודה, כל הנושא של הטרדות מיניות, שכר שווה וכן הלאה, ויש ספר מקצועי. רק כשבסגר הראשון פניתי, הייתה איזושהי תחרות של עורך ספרותי בשם לירון פיין, מבית האורחים, והתקשר אליי ואמר לי, אוקיי, קיבלתי את המייל שזכית. עכשיו תספרי לי קצת על עצמך, קראתי את הספר, את הטיוטה הראשונית, הוא אומר לי, בואי, אני הורג את הספר הראשון.
את זכית על הספר שהוא...
בכלל משפטי.
שהוא בכלל משפטי, על נכון. זכויות עבודה לנשים.
הוא שאל שאלה מאוד קונקרטית למי שכותב ספר. מי הקהל? מי הולך לקרוא את הספר? אז ברור שאם זה זכויות נשים בעבודה, יותר נשים יקראו. אם זה משהו משפטי, אז הוא שאל אותי, האם עורכות דין? אז אין לך הרבה. האם זה רק עורכות דין בדיני עבודה, שופטות בתחום הזה. ואז הוא אמר לי, לא, לא, הקהל שלנו יותר רחב. הוא שמע את הסיפור של מה שעברתי, הוא אמר לי, זה הרבה יותר מעניין. אני רוצה שתכתבי על זה. אני הורגת את הספר הקודם. להגיד דבר כזה אחרי שכתבת.
אני לא הייתי הורגת את הספר הזה, כי אני חושבת שיש המון נשים שכן צריכות לדעת מה הזכויות שלהם בעבודה, ובכל זאת לצ'וטט בגוגל ולחפש
אז יכול להיות שנוציא את זה בסוף כאיזשהו מדריך או משהו משפטי.
כן, יכול להיות שזה משהו שיכול באמת לעזור לנשים בצורה ממצה, לדעת מה הזכויות שלהם ולהגיע שלמות ובטוחות בעצמן.
אבל באמת, כשהוא שאל את השאלה באותו רגע, האמת זו הייתה שיחה משולשת עם עוד עורכת, רסל דיקשטיין, ואני קצת בכיתי, כי זה לא רק לספר על עצמי, ומה אני אכתוב על עצמי, אני אכתוב על לקוחות, אני אכתוב על מה ששמעתי, תחקיר לעשות עכשיו. ותוך חודשיים נולד הספר הזה, שהוא שונה מהספר הקודם, אבל השם של הספר נשאר אותו שם. הוא רק שינה קצת את המהות שבתחושה להרגיש את האישה שווה, ואני מאחלת לכל אחת להיות בתקופות הכי גדולות בחייה שהיא מרגישה האישה שווה.
בהחלט. ואני רוצה לשאול אותך על האושר. אוקיי?
האם אנחנו מאושרים?
האם אנחנו מאושרים? עכשיו, אושר זה, בדיוק דיברתי עם, לא זוכרתי מי, דיברתי. אבל כן, אני זוכרת, עם ניסן. אז הוא אמר לי, אני תמיד כותב לאנשים ברכות יום הולדת ושתהיה מאושר, אבל בעצם אושר הוא דבר רגעי. הוא לא משהו שאנחנו חווים כל הזמן. אולי שמחה אנחנו חווים כל הזמן, אבל אושר אנחנו באמת חווים ברגעי פיקים האלה, כשאנחנו משיגים משהו, כשהגענו לפסגה. כי אנחנו כבני אדם מגיעים לפסגה, מאושרים, שותים קפה, ואז רואים את הפסגה הבאה.
נכון.
שאנחנו צריכים להגיע אליה, ומתחילים לתכנן איך אנחנו מגיעים אליה, וכבר נלחצים, וכבר אנחנו
ולא
אנשים.
ולא נהנים מהדרך.
אז אנחנו מתחילים להרגיש ולחץ. אז האושר נשאר בפסגה הקודמת, עד שאנחנו כובשים את הפסגה הבאה. ואז אנחנו שוב מאושרים. אבל מה בדרך?
אז זהו. אני שמעתי לפני יומיים הרצאה של אלכס דניאל, הוא מנטור ככה לצעירים, אני קוראת. הוא מאוד מעניין, קראתי גם את הספר שלו, הוא מומלץ, ומה שהוא אומר זה, אוקיי, מה שהרבה מנטורים אומרים, והרבה מחקרים, קניתי פלאפון, את האייפון הכי,
אושר גדול.
יומיים, אני הכי מאושרת. קניתי את הפנטהאוז, אני כמה שבועות, באמת, וואו, מספר לכולם.
כן, כי כבר יש טלפון חדש ויש פנטהאוז יותר יפה.
אבל כמו שאת אמרת, זה רגעי, זה כמה דקות, זה כמה שעות, ימים, מה בהמשך כל הדרך? אנחנו לא פה בשביל כמה ימים. אז באמת השליחות, כשאתה מוצא את השליחות שלך ואתה עושה אותה, אתה הופך להיות יותר מאושר. איך, אמרנו,
אני חושבת שאתה הופך להיות יותר שמח. אני חושבת שאנחנו צריכים להפריד בין האושר והשמחה, כי כשאנחנו שמחים, אנחנו לא חייבים להיות, זה לא האושר העילאי שאנחנו חווים.
האושר לא ממלא אותך, וכשאת רואה שאת עושה שינוי לדוגמה ללקוח במשרד, ואת רואה שהוא יוצא מאושר, הוא לא יוצא שמח, הוא היה שמח גם לפני.
לא, זה רגע האושר, זה בהחלט רגע האושר, זה רגע של מימוש עצמי, זה רגע שאת מרגישה שעשית משהו. אבל הוא יצא מהמשרד, והרגע הזה, אז את יכולה להישאר שמחה, ואת יכולה להישאר שמחה שאת עושה את הדבר שאת רוצה, ושיש לך את הכלים לעשות את מה שאת רוצה לעשות, ושאת מצליחה לעשות את זה.
אז יש פה בספר כל מיני כלים, שניסיתי לחקור באמת מה גורם לנו להיות מאושרים. ואחד מהדברים שכתבתי זה תלבשי חיוך בבוקר. Fake it.
Fake it until you make it. כן.
לבשת את החיוך הזה, בטוח שהיום הזה הולך להיות מאושר. את הולכת להיות מאושרת, כי כבר התחלת עם חיוך, והתחלת בטוב, והתחלת בהוקרת תודה. עוד דבר שאמרנו פה בספר זה, תחשבי מה את רוצה ותתחילי לקדם את זה. יש הרבה נשים שאומרות לי, אני לא יודעת מה אני רוצה. לא יודעת מה אני רוצה ללמוד, זה לנשים צעירות.
זה בדיוק מה שכתבת, מאישה מרצה לאישה מרוצה.
נכון.
כי גם אני זוכרת את עצמי שעד גיל 40, אני רק ריציתי, לא ידעתי בכלל לרצות. מה אני רוצה, כי כל כך הרבה שנים לא רציתי, רק ריציתי, שלקח הרבה מאוד זמן להבין מה אני רוצה.
גיל 40 זה בדיוק שלב שמדובר גם בספר, כי אז אני כותבת שהילדים הם גדלים, הרי אנחנו כאימהות מאוד רוצות שהילדים יהיו מושרים, גם אבות כמובן, אבל אנחנו יותר שעות עם הילדים, מן הסתם. ואנחנו שואפות שהם ילמדו, שהם יהיו בריאים, שהם יצליחו, ואנחנו מתרוצצות איתם, ואנחנו נשכחות לעצמנו. וגם אנחנו, את החלומות שלנו, הגשמנו בגיל 20, נכון?
לא.
חלמנו. לא. ככה חשבנו. אני, היה לי חלום מהגן להיות עורך הדין, אז הלכתי והגשמתי אותו.
אז יופי שאת מגשימה פעם על חלומות.
אבל הגעתי לגיל שאני אומרת, רגע, אוקיי, אם זאת השנה שלי, מה אני אמורה לעשות? ואני יושבת אצל קואוצ'רית, וזה באמת כתוב בספר.
קואוצ'רית... שלא קוראים לה שירי?
לא קוראים לה שירי. קוראים לה מירי. מירי מדהימה. מירי חדד ספיר. היא קואוצ'רית לאורך הדין ושופטים. באמת, היא אומרת לי, היום כשאני פוגשת אותה, היא אומרת לי, את מייחסת לי יותר מדי. היא לא, השיחה הזו פקחה עיניים בלי שהיא תתכוון ובלי שאני אתכוון. כי יושבתי איתי ואומרת לי, מה החלום שלך? מה החלום שלי? לא יודעת, רציתי להיות עורך הדין, רציתי משפחה, יש. מה החלום שלי שזו השנה שלי שהולכת להיות? ואני אומרת לה, את יודעת מה? לחזור לעבוד בתל אביב. עבדתי לפני שילדתי את הגדול, נכנסתי לשמירת הריון ונאלצתי לחשוב, אוקיי, איך אני מגדלת ילד עם משרה תובנית, שמאוד נהניתי במשרד שם כסחירה. ואז אמרתי, אוקיי, אני הופכת להיות עצמאית. ופתאום, כשאני מגיעה כמה שנים אחרי, ואני אומרת, מה באמת יעשה אותי עכשיו מושת? לחזור לעבוד בתל אביב. והיא מוציאה את הטלפון ואומרת לי, שני מספרים, תתקשרי. אני חוזרת הביתה, ואני יושבת ליד הבעל על הספה, לא חשבתי שהילדים בבית בכלל, ואני אומרת לו, זאת השנה שלי. ואני רוצה שהוא יתלהב, ואין התלהבות, כי הוא עסוק בפלאפון. מה אתה עושה עם הפלאפון כל כך הרבה זמן? הוא אומר לי, בבלס. אוקיי, זה מעניין לשחק בבלס, אבל אתה מקשיב לי, ואני מראה לו עוד איזשהו טריק, ש... ואני אומרת לו, אני הולכת לעבוד בתל אביב, לשלב עם נתניה, ועדיין אני לא רואה שהוא בהתלהבות. אז אני אומרת, טוב, אני אלך למשהו שנוגע לו, נוגע אליו, והיא הסבירה לי שיש משהו בוואטסאפ שאפשר לפתוח קבוצה.
כן, גם אני למדתי את השיטה הזאת.
זה מאוד חוסך. מעולה הטריק הזה.
משימות לעצמי, המשימות שלי.
משימות, נכון. אתה אמרתי לו, כשאתה רושם קניות, וכן, אז יהיה לך מרוכז, זה מאוד טוב, ואני באה להראות לו.
אז בוא ניתן את הטיפ הזה לכל מי שמקשיבה או מקשיב.
מעולה.
לפתוח קבוצה, להזמין את גנית,
או כל אחד אחר.
או כל אחד אחר. נכון. ואחר כך להסיר אותה מהקבוצה. ויש את הקבוצה שלי, כי לשלוח לי וואטסאפ אני לא יכולה. Mm-hmm. אבל לשלוח לקבוצה שלי אני כן יכולה.
ואז
אני
יכולה, מרכזת את הכל.
ואני יכולה גם טופינית לשים את זה למעלה, נכון. בטלפון. ואז המשימות שלי תמיד לנגד עיניי, שזה פתרון נהדר.
ואז אם מישהו שולח לך איזה שיודע, ואין לך זמן כרגע לקרוא, את יכולה בסוף שבוע, כי עשית את הקהל הקבוצה הזו, נכון. זה מרכז נפלא.
נכון.
יש לך את זה מול העיניים. כשבאתי לגעת בפלאפון, אז התנועה הייתה כזו, ופה זה התחיל את השנה שלי. כן. אז אם את רוצה שנשים את השיר של השנה שלי, של סטפן, אמרנו?
נכון.
נראה לי שזה הרגע.
אז יאללה, אז בוא נשים את סטפן.
את סטפן, אגב, שמעתי בלונה פארק, באמת זה מתואר בספר. אני לא האמנתי שיש שיר עם השם, זאת השנה שלי. זה בשבילי היה, וואו, מישהו חשב על זה לפניי? זה היה בשבילי, כאילו מישהו מלמעלה ככה, יש לו תסריט בשבילי בשנה
אבל
הזו.
אבל זה כל הזמן, גם מירי אמרה לך, כאילו את אמרת לה שהחלום שלך זה לעבוד בתל אביב, ופתאום היו לה שני מספרי טלפון, זה לא, מישהו נתן לה אותם, זה היה לה שם בראש במיוחד בשבילך. Mm-hmm. זה בדיוק
זה מה... זאת אומרת שאנחנו צריכות להגיד את מה שאנחנו רוצות, רק לחשוב קודם מה אנחנו רוצות.
זה בדיוק כמו שההרצאה שלי ולפורום יושבות ראש כבוד. זאת אומרת, זה משהו ש... אני לא הייתי מודעת להשפעה שעשיתי. זה שאת הלכת ללמוד אחר כך גישור, ואת משנה לאנשים את העולמות, ושכמו שמירי אמרה לך משהו ואמרה לך, אל תתני לי כל כך הרבה קרדיט, אבל זה בדיוק הדרך לשנות עולמות. כאילו להעביר את זה הלאה ולתת לאנשים הלאה להמשיך לעשות את הדברים, והדברים משתנים. אז ככה היקום הזה עובד, והיקום הזה מדהים.
אז חשוב מאוד לעשות טוב לאחרים, ולהגיד דברים טובים עם כוונות טובות, כי אנחנו רוצים לשנות לטובה, לא לרעה. אז פחות להגיד דברים רעים, כי יש לזה השלכות. גם את הרע זה עובר ומהדהד הלאה.
זה מיותר. כן. דברים רעים מיותרים. הם לא מפתחים אותנו, הם לא לוקחים אותנו לשום מקום טוב.
לגמרי.
אז סטפן.
בכיף.
השנה שלי.
נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
Elle a fui de ma mère, ils savent même pas ce qu'il y a. Comme tu vas boke, un brûle cherche, y'a les béoques, un martito,
מה שקורה לי, מה זה עושה לי, גם כשרע לי, זה בא לי טוב. היום שלי בלגן, להיות בפרול מסוכן, ועד שברחתי לכאן, עכשיו אני מסומן. חשבתי לשיר זה מוזר לי, אמרו לי לרקוד זה בנאלי, עכשיו עושה מה שבא לי, כי זו השנה שלי. מוקדשת לכם.
איך חזרנו, דגנית?
היי, נורית.
היי, דגנית. עוד רגע לגבי הספר. איזה תגובות קיבלת לספר? על מי הוא השפיע? אפרופו המשך של השיחה הקודמת.
עם הקהל, כן. האמת שהופתעתי שגברים, כיוונו במקור לנשים, גיל 30 עד.
בכלל.
כן, וציפיתי שנשים יגיבו, ובאמת קיבלתי תגובות מנשים, וכתבתי גם בספר, תכתבו לי מה גרם לכם הספר לעשות בעקבות. ושמעתי, אחת הלכה ללמוד תואר שני, אחת החליטה שהיא מתגרשת, אחת הודיעה לי, מה שאת כתבת על הגבר שהוא, פתאום אני רואה אותו כילד בבית, וכל הילדים התבגרו והוא לא, אני רואה את זה אצלי בבית, אבל
לא
מה אני עושה את זה?
לא רק שהוא לא התבגר, הוא גם התיילד.
כן, כן, שזה בכלל פתאום הראייה הזאת, הם התגדלו וזה עוד יותר הולך אחורה. יש כל מיני התפקחויות שככה לקחו תובנות מהספר, יש כאלה שאמרו, אני באה להתגרש אצלך, כי את מבינה אותי, את יודעת מה לעשות, אני רוצה כזה. אבל המפתיע שגברים, יש גבר שאמר לי, אני מאוד הזדהיתי עם דמות האישה. אמר לי, אני 3 פעמים נבגדתי. לא מבין, כאילו, את לא רוצה אותי. תגידי לי שאת לא רוצה אותי, תלכי לדרכך, אני לדרכי. אבל למה לפגוע בי, למה לפצוע אותי? וזו שאלה יפה. ושלוש פעמים, זאת אומרת, הוא בא ללמוד איזשהו שיעור, קודם כל עם עצמו. יש מישהו שהצביע עליי, ואמר לי, אני קראתי את הספר, ובדיוק ככה אני רוצה. ככה אני רוצה, ואני הסברתי לאשתי, אנחנו נתגרש יפה. הסיפור הוא יותר על איך להתגרש גם יפה. על מסע תהליך של אישה שעוברת פרידה וגירושים בשנה הראשונה, שהוא תהליך, סוג של תהליך של אבל, כמו פיתורים, כמו מוות על קרוב משפחה, יש את כל השלבים. ואני לא ידעתי את זה. זאת אומרת, זה היה חדש לי. אמרתי, אוקיי, פרוצדורה משפטית, לא ידעתי שגם בנפש אנחנו עוברים דברים.
אנחנו עוברים כל הזמן.
ואנחנו עוברים, וזה נחשב גירושים, 30% גירושים, משהו כזה, זה המון. יש הרבה זוגות גם שהם נשואים ולא מרוצים, או שהם מחפשים את האלטרנטיבה האחרת, מנסים איך להיות כן מאושרים גם במסגרת קיימת, ואני קודם כל אומרת, נסו לעבוד על המסגרת הקיימת. זה הדבר הכי חשוב, ופה בא הגישור קודם. אבל יש טיפול זוגי, תעצימו את עצמכם.
יותר הטיפול זוגי, הגישור הוא נכון שגם חלק מהגישור אתה משאיר את האנשים ביחד, כי לפעמים כל מיני סוגיות פתאום נופלים הסימונים.
נכון.
אבל,
אבל אם כבר התגרשת, החלטת להתגרש, הספר מציע דרך אחרת. הוא מציע דרך שאני עברתי אותה, ויותר קלה לבני הזוג ולילדים כשמחליטים לעבור אותה. אני ניסיתי להרגיע את בן הזוג, וזה אמיתי, ואמרתי לו, אני לא הולך להילחם בך, להפך, אני הולכת לעזור לך. ואני חושבת שיום יום הוא רואה את זה, כאילו אני לא במלחמות איתו, הוא עדיין חבר הכי טוב.
אני אהבתי את הקטע הזה בספר, שבו את אחרי הסצנה הזאת של הטלפון, יוצאת אליו מהאמבטיה, השירותים, ונותנת לו נשיקה, ואומרת לו תודה שהבאת לי את הילדים המדהימים האלה, אבל זוג אנחנו כבר לא נהיה יותר.
נכון, זה לא היה כבר לשכנע את עצמי.
כבר ידעת,
אני כבר ידעתי, במציאות כבר הבנתי, נפל הסימון, וזה רק להגיד לו, אל תילחם בי. ההחלטה התקבלה. עכשיו, לפעמים את אומרת...
והוא גם לא היה נלחם בך, כשאת מגיעה ב... הוא קולט, כשאת מגיעה בשלמות כזאת, ובידיעה כל כך מוחלטת, זה לא... זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים, זה המציאות. כאילו, אם היה לך ספקות, אז המציאות הייתה מתנגדת לך, אז הוא היה מוצא את החריצים.
וזה קרה באמת, כתבתי בספר, שמונה שנים קודם, ששמתי על המקרר, אמיתי, שמתי על המקרר הסכם גירושים. המטרה, אני לא חושבת, הייתה באמת להתגרש בפנים, הייתי עם שני ילדים קטנים, והחלום הוא לחיות עד 120 ביחד. משפחה, שלום הבית. וציפיתי שהוא יעשה משהו. אז באמת, מה פתאום, ולא להתגרש, ואני לא אתן לך גט. ועכשיו, יש פה משהו מאוד כוחני להגיד, אני לא אתן לך גט. שמעתי ראיון עם שולי רנד לפני יומיים, שמדבר על כמה זה לא שוויוני באמת בהלכה, אבל כנראה שהתורה יודעת משהו. למה נשים נשארות אגונות ואין להם את היתר הזה של המאה הרבנים? למה אין הסדר דומה? אבל אומר, אני הכי מבין את זה. אין מה לבוא נגדי. אני, שולי רנד, הייתי במקום שלכן, האגונות, אני בעצמי הייתי אגון. אז אנחנו מדברות על שוויון, באמת, מגדרי.
אני עדיין לא מבינה למה, כאילו, מה ההיגיון של ההלכה להשאיר נשים אגונות וגברים לא.
אני חושבת שאם כבר זה היה צריך להיות הפוך, ואני ציינתי פעם שיש לי חברה שעברה תהליך של עיגון, וזה מאוד היה משמעותי, כי כשהיא התחתנה סוף סוף בגיל מבוגר, המטרה הייתה להקים משפחה, להביא ילדים. והוא לא נתן לה גט, והמשמעות הייתה שהיא לא יכלה להביא ילדים, כי היא הגיעה לגיל כבר מבוגר, שזה לא, לא, לא רלוונטי להביא ילדים כבר, וזה מחיר מאוד כבד לאישה. אז אני חושבת שדווקא היתר הזה היה צריך לבוא לאישה, אם כבר. אז אני מקווה שיש מה לעשות. אני מאוד מכבדת את ההלכה והתורה. אני באה מבית מסורתי, אבא שלא מזמן נפטר מקורונה, תכף אנחנו שנת אבל מסיימים.
אבל עדיין, את יודעת, ההלכה, הרבנים החליטו, והרבנים יכולים לשנות החלטה, זה לא דבר אלוהים.
יכול להיות שיש את המציאות הקיימת גם שאפשר לאפשר. אני חושבת שהחוק, אגב, היום יותר עוזר לנשים אגונות, גם כשהבעל נוסע לחול, בורח לחול. אז יש, הכניסו לאחרונה צורת אכיפה שאפשר להסגיר, ולדוגמה אפשר לקחת לו רישיון. יש סנקציות שאפשר להטיל. שוב, הגט צריך לבוא מרצון ולא בכוח.
נכון.
אבל אנחנו מכירים מסורבת גט שבעלה ישב בכלא שנים רבות והתעקש לא לתת גט. זה לא אמור לקרות הדברים האלה, ואני חושבת שדווקא הרבנים מאוד נלחמים, מנסים להילחם בתופעה הזו.
עכשיו, יש מקרים, את יודעת, שדווקא שאני מסתכלת, שאנשים בסיטואציה כזאת של גירושין, הם מעדיפים ללכת לבית משפט, הם מעדיפים שמישהו חיצוני יחליט עליהם, ששופט שנתפס בעיניהם כדמות סמכותית שיודעת יותר תחליט עליהם, והם לא מגיעים לגישור ולא יכולים כל כך להחליט על עצמם, או להגיד אני מוכן לוותר על משהו מסוים, אבל אם יגידו להם זה המצב אז הם מוותרים.
אז פה באה המדינה...
למה אנשים לא מבינים שיותר נכון להם ויותר חכם להם לעשות מה שמתאים להם ושלא איזה צד ג' יחליט עליהם?
אז בספר כתבתי שכשבעצם אנחנו מתגרשים, מפרידים כל צד לדרכו, אז יש פה אגו ועניין כספי, ואני אראה לה, ונקמנות גם. סתם לדוגמה, אם הוא גילה שאת בוגדת, אז הוא ירצה לנקום בך, ואת לא תלכי עם אף גבר, ומי ייקח אותך ודברים כאלה, והרבה אמוציות. עכשיו, אם זה בא שכל ישר ואומר, רגע, מה יצא לנו מזה? לעורכי הדין אנחנו נשלם הרבה, ולא שאני מזלזלת, להפך, תתגרשו אצל עורכי הדין לגירושים,
הפרנסה.
והם עושים עבודה טובה. אבל יש את הדרך האחרת, ודווקא המדינה באה עם החוק ואומרת, בוא נעשה רפורמה, והרפורמה הזו התקבלה בפועל, דה פקטו. ופה נכנס התפקיד שלך כמגשרת.
כן.
ואומר, אוקיי, יש את יחידת הסיוע, לפני שאתם מתגרשים, יש יחידת סיוע של בית המשפט לעניין המשפחה, ושל בית דין הרבני, איפה שתחליטו.
ואת עשית את התהליך ביחידת הסיוע של...
האמת שאנחנו הגענו ליחידת הסיוע, אבל באתי כבר עם הסכם מוכן, כי א', זה יתרון שאת עורך הדין, ושיש לך 20 חברים עורכי הדין, שאת שולחת להם הודעה, והם ככה מלווים. יכול להיות, אגב, שזה דווקא חיסרון, שיש הרבה חברים עורכי הדין, כי כל אחד אומר, תעשי לו ככה ותעשי לו ככה.
אבל זה בדיוק העניין, שאת יודעת מה את רוצה, ואת בשלב הזה.
איך ידעתי אבל מה רוצה? אז פה בספר כן כתוב, הלכתי לאיש מקצוע. הייתי צריכה קודם כל, אצלי זה נפל בדיוק לפני בת מצווה של הבת, תקופה מאוד מבולבלת, לא הבנתי למה הוא לא איתי, למה הוא לא בא איתנו לטעימות, לראות מה עושים, איפה בת מצווה. ואז כשזה קרה, אמרתי, אני לא מחליטה עדיין כלום, כאילו ממש מתי מתחילים ואיך עושים, אני צריכה לנוח. קודם כל אני לוקחת את הילדים, חשבנו לונדון, הילדה לא הרגישה טוב, זה כן כתוב בספר, זה מציאותי. ואז נסענו לאילת. וזה היה סוג של ריפוי קודם כל, לי ולילדים, ולהראות להם הכל בסדר, אני לא מתמוטטת, אמא יציבה. עשינו משהו שהוא מדהים. מישהי שלחה אותנו באילת, לא מכירה אותה בכלל, אמרה לי, יש פעילות שנקראת חדר בריחה, מעולם לא עשיתי לפני כן. אני חייף לומר שאני מאוד נבלתי, כי פחדתי על הילדים, יואו, איזה אמא משוגעת, אני לאן הבאתי אתכם.
יש מפתח שם לשומר בכניסה, ומי שלא מצליח לצאת מהחדר, הוא פותח לו.
אז בואו קיצור, כי אני אמרה להם, תשאלו אותו. עכשיו שאנחנו שאלנו אחרי הרבה רמזים.
בסדר, כולם שואלים, לא רק את
זה. זה היה כל כך מגבש, נורית, הם צחקו עליי כאימא, על הפחד שלי עליהם, ואני אומר להם, איזה אימא רעה, לאן הבאתי אתכם? וזו הייתה חוויה בלתי נשכחת, זה היה מאוד מגבש. סיימנו את הבילוי שלנו, ואני משירותי בית המלון, יודעת כל אחד ככה, בסוויטה הגדולה הזאת, בפינה שלו, טלוויזיה, בעיסוקים שלו, ונח, נכנסתי לשירותים, ואני כותבת לפסיכולוג שהיה יועץ זוגיות, מה עושים? שולחת לו את המידע שאני יודעת, הוא אומר לי, אוקיי, פגישה דחופה. ואני יושבת אצלו בפגישה, ואני מבינה שיש דרך להילחם, אבל אני לא רוצה, ומה הדרך האחרת? ואז הוא מדבר איתי על הסכם סלוני. הוא אומר לי, יש דבר כזה, שבני הזוג, שיש הידברות, יכולים לשבת ביחד, להחליט מה הדברים החשובים, מה מחלקים, מה עושים, איפה הילדים, ביניהם. ותחשבי כמה זוגות יכולים באמת לעשות את זה, כשהם גילו חלילה וחס בגידה, או שהיא משכה הרבה כספים מהחשבון, וחוסר אמון.
כשרגשות מעורבים, כשרגשות מאוד קשים מעורבים, פגיעה מאוד גדולה.
אם את מנטרלת את הרגשות, ואת אומרת, רגע, אני אומרת להרבה חברות רווקות, את רוצה להתחתן. היום של החתונה זה לא האישו. זה הזוגיות שבאה אחרי. זה הניסויים, לא היום חתונה. את חולמת להיות נסיכה, וזה באמת כיף, וסמלה לבנה, וכולם סביבך ושמחים, אבל זה אחרי. ואותו דבר לגבי גירושים, להבדיל. זה לא היום גירושים. נלחמת והשגת, או אתה נלחמת והשגת עוד רכוש. השגת עוד כמה ימים, עוד כמה שעות עם הילד או את. זה לא האישו. אתם צריכים לגדל אותם ביחד, אחר כך יש אספות הורים ויש רופאים לקחת, ויש את העתיד שלו, מה הוא יעשה, מה הוא לא יעשה.
חתונות, נכדים.
נכון, וזה משהו שכתבתי בספר באמת. אנחנו, כמו שאת אמרת, אנחנו זוג לא נהיה, אבל זוג לא נהיה, אבל הורים של הילדים לנצח, נחתן אותם, נגדל אותם. ואני חושבת שעד היום במציאות, לא בספר, אני חושבת שהוכחתי את זה שזה ככה. הלוואי שכל ריב היה מסתיים ככה. אנחנו הרי בבתי משפט, ורואים את החיכוכים, וזה מגיע עד הסוף, ואתה לא מתגשר.
זה רק פוגע בילדים. זה פשוט פוגע בילדים, וזה פוגע גם
לנו
בחיים. במקום להשקיע הון עתק, כסף, רגש, כי כשאנחנו בבית משפט במלחמות, מאוד קשה להתנהל ביום-יום, כשאת עם המועקה הזאת, זה אנרגיה נמוכה, אנרגיה כבדה, שלא מאפשרת לך להתנהל עם הראש, ולא מאפשרת לך להגיע לתדר הגבוה שלך.
לכן כתבתי, שחררו את עצמכם קודם כל. שחררו קודם כל את עצמכם ואת בני הזוג. אחת העצות באמת של הפסיכולוג, זה קודם כל נטפל בך ואחר כך בילדים. בדיוק כמו במטוס, שאומרים, קודם כל לשים לאמא או לאבא לשים את המסכת חמצן, ואחר כך לילד.
אז אני רוצה לשאול אותך, מה אנחנו יכולות לעשות כדי להתגרש? כדי שבקטע הזה שהדברים נשברים, הפרידה תהיה יותר קלה. אבל לפני זה אני רוצה שנשמע את, את מירי מסיקה.
וואו, חווה.
חווה.
מחיר הידע.
מחיר הידע, כן.
איזו טעות מתוקה נתת לעצמך לדעת איבדת הכל יחבה בשביל בי שחית קטן כל כך מושלם הגן גב אל גב לא ראית את הפנים השקט יחבה זה לך רעש מבפנים את רוצה לדעת מה יש לדעת תגידי לי מה יש לדעת חווה מה יש לדעת תגידי לי לדעת מה יש אמרו לך, הזהירו, הפחידו אבל את לא שומעת לא אכפת לך מה יגידו אז אם חוץ לגן את אדם יחווה סך הכל בן אדם מה זה חיי נצח מול ביס אחד מושלם עכשיו את יודעת תפסת את הכל היה לך כל יחבה אדם חצר גינה הכי טוב לא לדעת מספיק להאמין ולך לא חסר אמונה אבל את לא עיוורת מה שווה אור אם זה לא את שבוחרת את רוצה לדעת עכשיו את יודעת, עכשיו את יודעת תפסת את הקצב את הלכי למכולת ותרגי בעצב את יודעת תפסת את הקצב את הלכי למכולת ותרגי בעצב את תלדי
יובל, מיכאל.
אני רוצה שנדבר עכשיו על... דיברנו על הניסויים, כן? בסוף, 30% את אומרת מהאנשים מתגרשים, ויש כאלה שנורא רוצים להתגרש, והם לא מתגרשים.
פחד.
כי לאישה אין, חלק מהמקרים כמובן, כי לאישה אין יכולת כלכלית, היא לא עצמאית כלכלית, והיא לא מעיזה. לפרק את השותפות הזאת.
זו אחת הסיבות, פחד כלכלי של האישה.
לגמרי אחת הסיבות, יש הרבה סיבות. אנשים הם מאוד מאוד מורכבים, והסיטואציות מאוד מאוד מורכבות.
מה יגידו, איך יקבלו, המשפחה, איך אני אהיה לבד.
ולכן יש אפשרות, החוק נותן אפשרות לעשות הסכם המון לפני הנישואים, כדי שכשמגיעים לתקופת השבר או לרגע השבר, לפחות אז לא צריך לחשוב על מה עושים עם הכסף, או איך מפרקים את הדבר הזה. הדברים כתובים מראש ומוסכמים מראש, ואז אפשר צריך לפרק רק את מה שצריך לפרק, שגם זה נטל מאוד מאוד גדול.
אני מאוד אוהבת את הנושא של הסכם המון. אני עורכת אותו במשרד, וזה אחד הדברים הכי כיפים, כי זה לחבר אנשים, לעומת גירושים, אם זה פרק א' או פרק ב'. אני כתבתי אפילו עבודה סמינריונית בלימודי המשפטים על הסכם המון. המרצה לא אהבה את זה בהתחלה. ואמרתי לה, אבל אני לא צריכה שתאהבי את זה, זה נושא משפטי ואני רוצה לחקור אותו. אז אני הגשתי אפילו שיפור של העבודה, כדי שהיא תואב את זה, שזה ידבר אליה גם. אני לא עשיתי הסכם ממון בפרק א', אני סיימתי לימודים, אחרי ריאת חשבון כלכלה, אחר כך גם משפטים, שתי התמחרויות, ריאת חשבון, ואחר כך משפטים. לא היה לה כל כך מה לעשות הסכם ממון, ושוב, אני אומרת, אם עכשיו זה פרק ב', הייתי חושבת שוקלת אחרת. כי יש ילדים לי, בטח יש ילדים לא.
יש רכוש לך, יש רכוש לא.
אז כבר אחרת הפרק ב'. עכשיו, בוא נתאר פרק א', שהיא בת 20, והוא בן 30. הוא בא עם רכוש, היא בת 20, היא רק סיימה צבא. איך אתה רוצה להחתים אותה על הסכם ממון, כשהיא באה להקים איתך משפחה, היא תגדל את הילדים, זאת אומרת, ככה אתם רואים את זה. ההסכם המון הוא לא כל כך שוויוני פה. לכן, מה בודקים בתי המשפט? כשהם באים לאשר הסכם המון, וזה חובה את אישור בית המשפט, בודקים האם באמת גם בן הזוג השני מבין על מה הוא חותם, לא הכריחו אותו. והייתה לי מישהי שבאה להתגרש, והיא אומרת לי, הוא הכריח אותי יומיים לפני החתונה, כשכל המשפחה שלי באה מחול כבר, בדרך מחול לחתונה, תחתם לי על הסכם המון, הבית שלי. לא פייר, לא הוגן. חתמה לא ממש מרצון. גם אם בית משפט שואל אותה, זה מרצון. עדיין, כשהיא באה להתגרש, הוא אומר, אצילי מהבית...
אבל זה הבית שלו.
אז זהו, אז פה יש מלחמות.
זה הבית שלו, הוא עבד.
האם היא שיפצה, האם היא עשתה משהו.
אז זהו, אז צריך... כן.
אז הנה עוד פעם מלחמות, למרות ההסכם המון.
לא, צריך להגן את זה. ואת יודעת, ברגע שעושים בונים חיים משותפים, אז כל מה שאוספים יחד מאותו רגע שמתחתנים, הוא של שניהם, הם יכולים לכתוב את זה, אבל אם אחרי שנה הם עוזבים, אז הדירה שהייתה שלו צריכה להתחלק ביניהם.
אז אני אתן לך דוגמה אחרת. ישבה אצלי מישהי בת 60 פלוס.
סיפור אחר.
אחרי שיש לי ילדים ונכדים, אומר לי, צאי לי מהבית. הביטוי הזה שגבר גם אומר לאישה, הוא כל כך, כל כך מגמד. אני גרתי פה כל החיים שלי, אני בניתי איתך משפחה. סבלתי אותך. היא השתמשה בביטוי, סבלתי אותו. יכולתי את כל השיגונות שלו לסבול, ועכשיו הוא אומר לי לצאת מהבית שלי. אני הקמתי איתו את המשפחה הזאת, אני השקעתי בבית הזה. כל עבודה שהייתה, הלכתי והשקעתי שיהיה יפה פה, אני ניקיתי את הבית. אז מה, התפקיד שלי הסתיים, אז אני צריכה לפנות את הבית. בתי המשפט, אגב, כן רואים חלק לאישה.
כן, גם ככל שהם נשואים יותר זמן, ועושים את זה יותר זמן ביחד. כן, יש כאן שיקולים, הרבה שיקולים משפטיים.
אז לפני שעושים את ההסכם המון, צריך באמת לבחון קדימה, יש עכשיו את המצב, ומה יקרה. הרבה פעמים אני אומרת לזוגות, תחשוב שבעוד 5 שנים יש לך 2 ילדים ממנה. עדיין תרצה שמה שיש לך יישאר רק שלך? ואז הוא משנה פאזה ואומר לו, היא כבר הופכת להיות אמא של הילדים שלי. יש לה חלק. אז צריך לחשוב קדימה בהסכם המון. לא רק מה ששלי, שלי.
ובטח שבפרק ב' צריך לעשות חשיבה. יש הרבה מקרים היום של... בגלל שהפסיקה היא כל כך נרחבת וכל כך... היא תגמשה למה זה ידוע בציבור ומה זה חברים, ונותנים יותר זכויות גם לידועים בציבור שאין להם נכסים.
נכון.
אז יש היום המון מקרים שאנשים פתאום מוצאים את עצמם חברים, והם שנתיים חברים, אבל חברים בבתים נפרדים.
אין משק בית משותף.
אין משק בית
משותף. אין חשבון משותף.
אין חשבון משותף, אבל הפסיקה כן יכולה לקבוע אותם כידועים בציבור, וכידועים בציבור יש לאחד זכויות על ה... יש לכל אחד מהם זכויות על הרכוש.
אז עדיין מומלץ כעורכי דין להפנות אותם להסכם המון וצוואה.
תמיד.
הרבה לא יודעים, עשיתי הסכם המון ואני אומרת, וצוואה? למה? אני אומרת לו, הסכם המון זה כל עוד אתה חי, תעשו את החלוקה, אבל כשאתה מת, מה קורה עם הילדים שלך?
הסכם המון לא תקף.
נכון.
זה רק הצוואה.
נכון. אז רצוי גם את הכלי המשפטי הזה לשקול, בד בבד, מאוד חשוב, אם כבר הלכת לעורך דין ועשית, אז גם את הצוואה באותו מעמד, תעבדו על זה ו... שיהיה לכם בהצלחה בפרק ב.
כן. והמטרה היא באמת שהניסויים יהיו ניסויים מאהבה.
נכון.
ולא ניסויים מרדיפת בצע. אם אני מתחתנת עם מישהו כי יש לו...
אני אמרתי אגב שזה לא רק רדיפת בצע. יש הרבה נשים שאומרות, אני רוצה ילדים. ואז אופר, אני חושבת שאם הייתי גבר, הייתי קצת מסתכלת על זה אחרת. היא רוצה אותי רק בשביל ילדים. אני פה איזשהו אמצעי. לא רק כסף. היא לא רוצה אותי בשביל הכסף. היא רוצה... ויום למחרת היא הקימה משפחה, יש לה ילדים, אני כבר לא נחוץ כאן. ואני שומעת גברים שאומרים את זה. ואז באמת באים הגירושים. היא רצתה אותי רק בשביל הקמת משפחה, ילדים, וסיימתי את התפקיד, אז זרקה אותי.
כן, אבל זה לא קשור לממון, זה קשור לילדים, שזה הממון הכי טוב שלנו.
נכון.
הילדים. רציתי לשאול אותך עוד משהו. את מייצגת גם בעניינים של הטרדות מיניות.
נכון.
עכשיו, יש הרבה פעמים, אנחנו שומעים כל הזמן על תלונות שווא של נשים, ובדרך כלל של נשים, אני לא עושה הכללות, אבל אולי יש גם של גברים, אבל יש פניות שווא או תלונות שווא של נשים, וכשזה מתברר, זה הורס את החיים של הגבר, והרבה גברים אומרים לי, אני פוחד בכלל להיכנס עם אישה לבד למעלית, אם זה אישה לבד במעלית, אני לא נכנס.
או להיכנס לקשר זוגי, הרבה גברים לא רוצים להתחתן, או להתחיל עם מישהי כדי ש...
ומצד שני, התלונות סרק האלה ממש מקשות על תהליכים לעיגון החוק או למתן כלים לנשים להתלונן על הטרדות מיניות.
נכון, אז היה לי מקרה של גבר שפנה אליי, ומשיחת הטלפון הראשונה הבנתי שיש פה איזושהי בעיה. אנחנו לא מדברים פה על הטרדה מינית פרופר לפי החוק. משהו נשמע לי לא הגיוני, והוא הודיע לי, אני הולך לממונה על הטרדות מיניות, הזמינו אותי, ואני אומרת לו, תקליט את השיחה, אם אתה יכול. אני רוצה לשמוע מה היא אומרת לך, אתה יכול להגיד לה גם שאתה מקליט את השיחה, זה לא הזנת סתר, אתה חלק מהשיחה. ואני שומעת את השיחה, ומשהו לא מתלבש לי, כאילו זה לא הטרדה מינית, יש פה איזה מישהו שטוען שזו הטרדה מינית, אבל זה לא, ולמה מחפשים אותו? פה במקרה הזה זה גבר שתפל בו האשמת שווא, ניסה להיפטר ממנו כמעסיק, זה היה בדיני עבודה, לא שהוא הלך ברחוב והטריד מישהי, ולפי החוק זו לא הטרדה מינית. אבל ההשלכות, אם לא הייתי טוענת את זה והוא מקבלים את זה, איבוד מקום עבודה, איבוד השם, אנחנו מדברים על מישהו שהוא צעיר וכל חייו לפניו, זה להרוס לא רק קריירה, את השם. והשם הוא הדבר הכי חשוב, זה ממש להרוס את החיים. יאמר לזכותו, כששאלתי, מאיפה החוסן הנפשי שלך? כי זה לא פשוט. ואז הוא אומר לי, אני עושה הרבה ספורט. זה עוד טיפ. כשאת יודעת שקשה לך, אתה יודע שקשה לך, הספורט מנקה את הראש, שם אותך בפוקוס, אני ועכשיו וכאן. אז זה גם כלי שכתוב בספר, להתמקד. אני מאוד המלצתי על משהו שאני עושה, שזה הליכות לים. נשים את האוזניות הכי פשוטות, הכי זולות, 10-20 שקלים, ולשמוע את המוזיקה שעושה לך טוב או לך. מאוד 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 חשוב למגר את כל נושא התלונות שווא, אם זה בגירושים, בעל, אישה, התלונות שווא האלה, ובטח שבהטרדות מיניות, כי אנחנו מפספסים את המטרה של החוק. ואז ברגע שיש זילות כלפי החוק, אישה שבאמת צריכה את ההגנה של החוק, יגידו לה, היא מטרידה, היא סתם, היא מתלוננת שווא.
כן.
ואז היא תשקול פעמיים אם להגיש. יש לי מקרה כזה עכשיו על הפרק, שמישהי יצאה גיבורה והתלוננה על זה שהבוס שם תמונות שלהם בביקיני, של העובדות, ביום גיבוש, והן לא הסכימו, לא הייתה הסכמה כזו. וכל מי שנכנס לחדר של הבוס רואה את התמונות שלהן בביקיני, הכי מבזה, הכי לא בהסכמה. ואחרי ששמעתי את הסיפור שלה, ואמרתי לה, תביא לי קצת עדות מאז, פתאום שמעתי את הסיפור שלהן, זה הפך של העובדות. הם פחדו כמובן לאבד מקום עבודה, אבל פתאום, השומע דברים הרבה יותר גרועים, זה כבר לא רק ההטרדה המינית במקום העבודה, זה כל היחס וההתאמרות, ואסור לכם לשתות מים בעבודה, שלא תלכו לשירותים. פעם ביום מותר לשירותים. לאכול זה שתי דקות, ואם לא סיימת, אז את לא תוכלי. ואם איחרת בשתי דקות, את יוצאת מהמשמרת, וכל מיני דברים שאת אומרת, הטרדה מינית, זה נלווה לעוד דברים.
כן, יש מונח עכשיו חדש, אני חושבת, גייזלייטינג.
נכון, 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 נכון. הכנסתי את זה פה לסיכומים, דווקא בתיק אחר. מאוד אהבתי. אני מאוד אוהבת את ההקבלה בין תחום המשפחה לדיני העבודה. אגב, יש המון הקבלות. הגייזלייטינג פשוט זה הדבר החדש. גבר, לדוגמה, שרוצה להתגרש מאישה, היום קראתי משהו של רות דיין וולפנר בדיני משפחה, היא כותבת, מה גזלייטר, מה הנרקיסיסט יעשה לך כשהתגרש? את לא שווה, כל כמה דקות יש לך...
להפוך אותך לכלום.
נכון.
עד שתחשבי
ש... את לא יודעת, אני לא אמרתי ככה.
עד שתחשבי שאת עוזה. נכון. כאילו, מה? היה דבר כזה בכלל?
אז נבהיר מה זה המושג גזלייטינג, זה בעצם גורם לך לחשוב שזה לא היה ככה.
כן.
והוא מתעתע
לא
בך,
עצמך,
הוא מוריד לך את הביטחון. נכון.
בדיוק.
ואותו דבר בדיני העבודה, וזה היה מדהים לקרוא את זה, בדיני העבודה, השתמשתי עכשיו בסיכומים של הכוחה. מדהים, ההקבלה הזאת. אגב, גם חיזור של עובד או מעסיק, גם דומה לשכנוע של דייטינג.
כן.
שרוצים
וזה גם ככה פועל גבר אלים. נכון. זה בדיוק הדרך...
את רואה הרבה מעסיקים מתאמרים, ואת אומרת, איך הוא יכול להרשות לעצמו בעבודה? הוא עושה את זה בבית? כנראה שכן, כי הוא באופי שלו. נכון, כוחני ו...
זה כוחנות וזה אלימות, זה אלימות פרסה. טוב, רציתי עוד לשאול אותך, את יודעת מה? טוב, אז יש לנו 6 דקות.
כל כך מהר.
כן, זה עובר מהר. את עוסקת גם בסוגיות שוויון מגדרי בעבודה.
נכון.
ורציתי לשאול אותך, איך אפשר לעמוד על הזכויות לשכר שווה, אבל פרקטית? איך אפשר פרקטית לעשות את זה? כי זה סוגיה מאוד כבדה.
נכון. אז קודם כל, בואי נלך על התחום הפרטי, על המגזר הפרטי. אם אני מגלה שגבר עושה את אותה עבודה כמו שלי ומקבל שכר, מגלה, זאת אומרת, שאלתי אותו, או מישהו אמר לי, את יודעת שהוא מקבל יותר ממך, אותו תפקיד, או אני מועמדת לתפקיד, ואני יודעת שזה שקדם לי הוא גבר והוא קיבל יותר.
איך את יודעת?
אז זהו, השאלה אם שאלתי וביררתי והודיעו לי. צריכה את המידע הפנימי הזה. במגזר הפרטי זה בעיה. במגזר הציבורי, מעל 500 ומשהו עובדים, יש חוק שמדבר איתנו על שכר שווה. ושם יש חובה לפרסם גם, בלי יותר מדי פרטים, שמות וכן הלאה, אבל לפרסם שלתפקיד ככה וככה, מרוויחים ככה וככה, ואז אנחנו, אם אני מודעת למידע הזה, אז אני יכולה לבקש את אותו שכר על אותו תפקיד. אם אני במגזר הפרטי, וגיליתי דבר כזה, יש חוק שוויון בהזדמנויות בעבודה. אז אני טוענת שיש פה אפליה על רקע מגדרי. החוק הזה מדבר על אפליה על רקע גזע, דת, מוגבלות. לדוגמה, אם אני דתייה, והמקום רוצה רק חילוני, והוא לא קיבל אותי כשהוא שמע שאני דתייה. או אם הוא שמע שאני בהיריון, והוא... אז יש חוק עבודת נשים, אגב, אם אני עובדת מעל חצי שנה, אז חוק עבודת נשים, ואם לא, אז חוק שוויון זכויות בעבודה. ולמעשה אני יכולה לפנות קודם כל למעסיק ולהגיד לו, תקשיב, אתה מפלא אותי, בוא תעשה את ההשוואה. אם הוא יגיד שלא, וידוע לי שכן, אני יכולה לפנות לבית הדין לעבודה, זה המקום, ושם לבקש בעצם את הסעד הזה להשוואת הזכויות. אני יכולה גם לבקש סעד של גילוי מסמכים, תראה לי כמה זה שבמקביל
לקבל. שהיה לפניי.
נכון, ואז בצו משפט אנחנו נקבל את המידע הזה. כמובן שכשזה מקום פרטי הוא יכול לפטר אותי, אז זה הסיכון שאני לוקח, והרבה לא פה.
כמובן שזה עולה לך כסף ללכת לבית משפט.
אז לכן זו הסיבה שהרבה לא פועלות.
אז אנחנו נשארות פרקטית עם הבעיה.
נכון, וההבדל הוא מאוד עצום עדיין בשכר.
נכון.
זה לגבי אפליה בשכר. אני מקווה שאנחנו נצמצם פערים, כי סך הכל אנחנו משכילות בדיוק כמוהן. אנחנו מקצועיות ומוכשרות כמותם.
אז בואי, אני רוצה שלפני שאנחנו מסיימות, תראי את הספר. בסוף לא יקרה לי ממנו. אישה שווה.
אישה שווה, כן.
באמת, ספר מומלץ, קראתי את כולו.
תודה רבה.
מההתחלה עד הסוף.
מהממת.
ואני רוצה שאנחנו נהפוך נשים לכאלה שמרגישות שוות מגיל אפס. ולכן אני חושבת שנורא חשוב מגיל אפס לחנך את הילדים ואת הילדות. לאהוב את עצמם ולהיות מי שהן ולקבל את עצמם כמו שהם, ולהעביר להם מסרים זהים, כמו שאמר וורן באפט.
ועדיין.
כמו שאמר וורן באפט, המסר שאני קיבלתי היה שהשמיים הם גבול, המסר שהחיות שלי קיבלו זה שהעתיד שלהם מוגבל. וככה האנושות מיצתה 50% מהפוטנציאל שלה, כי אני באמת, והגברים באמת הולכים לעשייה, והאנשים בבית. ועם 50% לאן הגענו, מה היה קורה אם היינו ממצים 100% מהפוטנציאל שלנו? וזה לא משהו שהוא לטובת הנשים, זה משהו שהוא לטובת האנושות.
נכון.
גברים ונשים כאחד. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתת לילדים מגיל אפס, הגילאים עד מ-0 עד 3, שזה הגילאים שנבנית התודעה במוח, מסרים זהים.
אז אני חייבת לומר משהו. אני כתבתי פעם מאמר בסלונה, שכשבקורס יוריות ויצו שאלו מי פה פמיניסטית, אף אחד לא ירים האצבע. אחרי שקיבלנו איזושהי הרצאה על מגדר, אז כולן ירימו. אוקיי, אז זה אומר שאני פמיניסטית, זה לא שריפת חזיות וכן הלאה.
כולכן פמיניסטיות. כן. זה בדיוק העניין.
אבל המסר שלי במאמר היה, אנחנו לא שוות. לא יכולים להיות שווים, הם לא יולדים. אנחנו לא עם הכוח הפיזי שלהם.
אנחנו לא מחפשות כזה שוויון.
אני מחפשת שוויון הזדמנויות, כמו שדיברת על שכר.
שוויון בחירה. נכון. לבחור ולהיות מה שאת.
נכון.
ולדעת מי אני. כאילו, אני חושבת שאם אנחנו ננטרל את כל המסרים החברתיים, שבסופו של דבר מנתבים אותנו אנשים באיזשהו שלב, מגיל הילדות שאנחנו מאוד מחוברים לעצמנו לגיל היותר מבוגר, מנתבים אותנו למקום שאנשים הולכות אליו, שזה מקצועות יותר סיעודיים, טיפוליים, שאוקיי, זה לפעמים מתאים גם לאופי שלנו, אבל אם לא יהיה הניתוב הזה ואם הבחירה תהיה באמת בחירה נקייה, אז אנחנו נוכל להגיע לשוויון מגדרי.
נכון.
אוקיי, אז אנחנו סיימנו. הגענו לסיום. אז גנית, תודה רבה, גנית, עורכת דין גנית בר קציר. תודה רבה על הספר, מוזמנים. תודה שהיית איתנו ונתת לנו את כל הטיפים. תודה לך, הטכנאי שלנו, גיל בן פורט. ואחרינו, דוקטור חיננית לויפר פלד, בתוכנית. עוד פעם אני שוכחת איזה תוכנית. פליי דה פדגוגיה.
מחוץ לקופסה.
מפגשים מחוץ לקופסה. אוקיי, מפגשים מחוץ לקופסה. ואנחנו נסיים עם דפנה הרמוני. אוהבת אותך, עוזבת אותך.
וואו, מתאים. כתוב בספר.
להתראות.
תודה.
Asaya